התחלנו בפעם הקודמת את ישראל ותחייתו. נחזור קצת על ההתחלה, דברים יסודיים וחשובים. ישראל מספרים תהילת השם. על פי הפסוק, עמזו יצרתי לי, תהילתי יספר. כלומר, לשון הפסוק, יצרתי את העם הזה כדי שיספרו תהילת השם. תהילתי יספר. וכיוון שזה המגמה, זה מה שקורה. ישראל מספרים תהילת השם. הם מספרים את כוח הגבורה העליונה במלוא תפארת מעשה בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד עולם. ומרומם על כל ברכה ותהילה, פירטנו את הדברים בפעם הקודמת. כלומר, הם מספרים את תהילת השם בצורה יותר עליונה ויותר מושלמת שאפשר. זה גורל ישראל. ורק ישראל יכולים לעשות את זה, מפני שרק ישראל מכירים את השם. ישראל מכיר את כוח מעשה השם. ישראל מכיר ומעיד עדות אל גיבור יוצר כל לבדו, אתם מדי נאום השם ואני אל. והסברנו שעידות זה עידות ראייה. אי אפשר לראות את השם כי לא איראני האדם וחי, אבל באופן כביכול, לעומת שער עמים, ישראל נמצאים במדרגה כל כך עליונה שהם כאילו הכי קרובים וכאילו יכולים להעיד. מלא הוא ישראל מאור הגבורה והתפארת העליונה. אור הגבורה והתפארת האלוקית ממלא את ישראל. ישראל מוארים באור הגבורה והתפארת העליונה שהכרתן מלאה חיי חוכמת עולמים, חיי חסד ואהבת כל הבריות, חיי פאר מקדושים. ישראל עומד בקרן אורה אורה זו ברוחו. ומסביר הרב, כלומר, ישראל מוארים באור השם של ישראל, נשמה אלוקית, וכל מה שיש בישראל בעצם מבטא את הגדולה האלוקית. ישראל עומד בקרן אורה זו בחיי כל נשמה בפרטיות ובחיי האומה כולה. כלומר, כל אחד ואחד הוא בעצם מואר, בעצם מוטבע בו המציאות האלוקית, הנשמה האלוקית, ובחיי האומה כולה בוודאי, בבניינה, בדורותיה, בשיפת ציגוב, באר זיו, הדר קוניות מלכותה, בהיכל קודש מקדשה, בלהט אש חיי נעוריה. זאת אומרת, כל מה שיש בישראל, הרוחניות והגשמיות, הכלליות והפרטיות, הכל בעצם ישראל עם השם, עם קדוש, והם מציאותם מספרת את תהילת השם בעולם. אם הם מצליחים, רואים את יד השם בעולם. אם הם מתמודדים ומתגברים על קשיים, גם כן רואים את ההופעה האלוקית. כל המצבים שבהם ישראל מופיעים, בכל מצב, ישראל מגלים את הגדולה האלוקית. אשר בנינו כנתיים מגודלים בנוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכן. כלומר, חיי הנעורים, הם גם כן מוארים באורה האלוקית. וחפץ רכושה ואושרה, הכלכלה, הצדדים של הרכוש, של העושר, גם זה, מזווינו מלאים, מפיקים מזן אל זן, צוננו מעליפות מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת, ואין צבחה ברחובותינו. כלומר, זה הכל שבח, שמופיע שבח הגדולה האלוקית, ההשגחה האלוקית על ישראל, כל ההצלחות האלה, הצלחות הכלכליות. אשרי עם שככה לא, אשרי עם שהשם אלוקיו. והעם אשר השם אלוקיו יודע לספר כוח מעשה השם. כן, העם אשר השם אלוקיו, כיוון שהוא יודע לספר, כוח מעשה השם, יודע לספר שאלוקי ישראל, אלוקי עולם הוא. לא רק אלוקי ישראל, הוא אלוקי עולם, בורא שמיים וארץ, שהכל ברא לכבודו, וכבודו מלא כל העולמים, וחיי כל העולמים, וחקר כבודו כבוד. אז העם הזה יודע לספר, והוא מספר. וידיעתו זאת היא תכונת רוחו. כלומר, זאת מציאות, כאילו הרב כאן מרחיב ומפרט ומסביר שעם ישראל זה עם השם. הזכרנו בפעם הקודמת, מתי נודע בעולם שעם ישראל הוא עם השם? ביציאת מצרים. הייתה מקודם גם השגחה שהופיעה לאבות, שכולם ראו שהאבות, ריבונו של עולם, מלווה אותם, משגיח עליהם. אחר כך זה מופיע בעם שלם, בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים בניסים ונפלאות, שכולם רואים שזה אצבע אלוקים, ואחר כך הם רואים שזה לא רק אצבע, שזה יד, והיה ישראל את הגדולה אשר עשה שם במצרים, אבל לא רק ישראל, אלא כל העולם כולו, שמעו עם ירגזם, נחיל אחר זה שפלשת, כל העולם כולו נוכח, שריבונו של עולם בחר בישראל, וזה עמו. וכל העולם מאז מזהה את עם ישראל כעם השם. ומה שקורה לישראל זה קשור בכבוד שמיים. גם למוטוב, ככל מה שעם ישראל מצליח, אז כבוד שמיים מתעלה, וגם למוטב, כשחס וחלילה ישראל בגלות, זה חילול שם שמיים. כבוד השם מתחלה, לא רק כבוד ישראל. אז זה עניינו של עם ישראל, זה לא משתנה המצב הזה. כשאנחנו רואים את הדברים הללו, ואנחנו חושבים, האם ככה נראה עם ישראל היום? עם ישראל, המצב של הדורות, של הדור הזה, של אולי דור שלפני כן, חלק ניכר, חלק גדול, רחוק, התרחק משמירת תורה ומצוות, לא קורה במפורש בשם השם. אז האם אפשר להגיד את הדברים הללו? אז ראשית כל, הרב לא מדבר עכשיו על כאן ועכשיו. הרב מדבר על האומה הישראלית לדורותיה, מאז ראשית ימיה ועד המשך כל הדורות. מה הצביון של האומה הזאת? לא מדבר עכשיו על פרט פה, פרט אחר, אחד כן קורא בשם השם, אחד לא קורא בשם השם. במשך כל הדורות היו כל הזמן חלקים שהתרחקו, שנפלו, שלא קראו במפורש בשם השם. אבל האומה כאומה, לכל דורותיה, היא מזוהה כל הדורות כעם הנושא את שם השם בעולם. מאז יציאת מצרים. וגם היום. גם היום עם ישראל מזוהה כעם, כעם השם. כל ההתנהגויות, כל היחסים המיוחדים, המוזרים, השונים שיש בין ישראל לעמים, שאין את זה בין עם לעם בכל העמים. כל העמים כולם, כלומת ישראל. מסתכלים על עם ישראל כעם שונה, כעם מיוחד. רוצים לפרש אותו בשלילה או בחיוב, או בשני ביחד, שגם הוא מוצלח מאוד וגם הוא יש לו חסרונות גדולים. לא משנה מה, אבל ראשית כל מגדירים אותו כמשהו שונה מכל המכולם. וכשמתעמקים, וכל אחד בתת הכרה שלו מרגיש את העומק, מודע לעומק הזה, הגדרה מה השוני שבין עם ישראל לכל העמים, זה שהוא עם השם, עם התורה, זה עם ישראל. וזה מוטבע בתוך עם ישראל עצמו. ידיעתו זאת היא תכונת רוחו, מורשת אבותיו והכרתו הפנימית. זה ירושה מאבות וזה בטבע. חודרת בו בכל לב ובכל נשמה, אחוזה קשורה ודבוקה בנימת אמונתו, אמונת עומד, בבירור תולדתו, בניצחונותיו על כל. הוא מתמודד בסגולת קיומו ועמדתו נגד צרם הרבים, גם על זה דיברנו. היכולת של עם ישראל להתמודד נגד כל הקשיים וכל הגלים שניסו לפגוע בעם ישראל ולהחריט את עם ישראל, והוא קיים עם הדרך שלו, אשר הם הכשלו ונפלו, והוא קם ותודעת. כמו שהזכרנו, כבשה בין 70 זאבים. זה מופת. זה לא דבר נורמלי. מישהו יכול להסתכל על זה כמצב מסכני, מישהו אחר יכול להסתכל על זה כאיזה תופעה אל-טבעית. כבשה אין לה שום סיכוי להתמודד עם זאב אחד גדול. עם שניים בוודאי לא. ועם 70 זאבים בוודאי שלא. והנה היא קיימת. וכל הרצונות לפגוע בישראל. הם מצליחים לשרוט אותנו, הם מצליחים לנשוח אותנו, אבל לא מצליחים לבטל את קיומנו. והאיסורים שאנחנו עוברים הם איסורים ממרקים. הם איסורים שמתארים אותנו, שמעלים אותנו למעלות עליונות. מוסיף הרב, ויותר מכל חרוטה ידיעת קודש, יותר מכל חרוטה ידיעת קודש, עולמי עולמים זו בנשמתו הפנימית. כלומר, בפנים, בתביעת רוחו, בזוהר שירתו, בהתגלמות חייו, מותאמת לאופי מוסרו, לתוכנית מדיניותו, והיא יסוד כל שאיפותיו. כלומר, המטרה הזאת, הקריאה בשם השם, הכרת השם, הסיפור, תילת השם. והאמת העליונה הזאת, אומר הרב, מקוממת את כל היקום. היא נותנת קיום. מקוממת מלשון חיובית, כן? כל יציר נברא ממנה חי. כל קיומו של העולם הוא בנוי על העובדה הזאת שישראל קוראים בשם השם ומחברים את שם השם אל העולם, ועל ידי זה העולם מתקיים. כי מהעולם היה מתנתק ממקורו, הוא היה מתבטל. מי מחבר את העולם למקורו? ישראל. האמת העליונה הזאת היא מקוממת את כל היקום. כל יציר נברא ממנה חי, והכל מכוחה ישתלם. כל הנופלים יקומו על ידה. בסופו של דבר, הכל יתפתח ויתרחב ויגיע לשלמות. הכל מכוחה ישתלם, כל הנופלים יקומו על ידה, כל השוקי כוח, כל ריצוצי משפט ישובו וינערו מזיבה. כל תבואי שאול בחילה יעלו ויעמדו במרחב. שואל בחילה, יעלו ויעמדו במרחב. שואל בחילה. כל מי ששקוע, שתבואי שאול אנחנו יכולים להסביר גם במובן הרוחני, ובעיקר, וגם במובן המציאותי, אנשים שנמצאים מטה-מטה, במצבם הבריאותי, האישי, כולם, כל זוהמי, כל תמונה שוררה, כל החשוכים על ידי כל שכלות ותיעוב, על ידי אור, עולמי אין קץ זה יביטו וינהרו. בסופו של דבר, זה עניינו של עם ישראל, לרומם את כל העולם כולו, לשכלל את כל העולם כולו, להרים אותו ממפולותיו, מירידותיו, מצרותיו, מייסוריו, מבלבוליו. זה עניינם של ישראל. אור ישראל זורח והולך באור. מפעם בקרב נשמתו את תלמוד גאולתו. עכשיו הרב אומר, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, הרב אומר מה שהוא רואה. אור ישראל זורח והולך ואור. הוא רואה את ההתקדמות של האורם של ישראל. מפעם בקרב נשמתו את תלמוד גאולתו. כלומר, יש כבר פעימות של נשמה, של גאולה. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, מעשה ידיו אמת ומשפט נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר, פדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו. הקדוש ברוך הוא, כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם את ארץ ישראל. כלומר, מלאכי הגאולה היום שמתחילים, הרב מדבר, כמו שאמרנו כבר לפני 100 שנים, יש איזה התנוצצויות של תחייה, של חזרה לארץ ישראל, של התארגנות יהודית ציבורית, איזה פעילות לאומית כללית, איזה גוף כזה שמאחד את כל ישראל בתפוצותיו. ההתעוררות הזאת היא בעצם התעוררות רוחנית פנימית, שהיא נראית מחיצוניותה משהו גשמי, אבל היא נושאת בתוכה תוכן, תוכן עליון. וגבורת אלוקי עולם, אלוקי ישראל, אדון כל עמים, מתברכת ומתגברת בתואפות הופעותיה ברוממות קרנם של ישראל. כלומר, גבורת אלוקי עולם, אלוקי ישראל, אדון כל העולמים, מתברכת ומתגברת בתואפות הופעותיה ברוממות קרנם של ישראל. כלומר, כשרוממות קרנם של ישראל, כשיש רוממות קרנם של ישראל, אז גבורת אלוקי עולם, וזה אלוקי ישראל, וזה אדון כל העולמים, מתברכת ומתגברת. ביסוד האומה היא זורחת ומופיעה. כלומר, מציאות האומה נושאת את אור השם בעולם, את הגבורה, את העילוי, את הברכה, את התגבורת האלוקית. ביסוד האומה היא זורחת ומופיעה בתאוות גאולתה, היא חיה ומתעוררת. כלומר, הרב, כמו שאמרתי, הרב רואה בתהליכי הגאולה את ההופעה האלוקית ההולכת להתגלות, ואומר הוא כבר מתגלה, מי שמסתכל, הוא רואה שההופעה האלוקית מתגלה, לא רק איזה התעוררות חיצונית, לאומית, מגושמת לפתרון חומרי של צורכי האומה, אלא מה שכל התהליך הזה הרב רואה, את ריבונו של עולם, מופיע בגאולתם של ישראל. האל הבורא היוצר הקורא כל יש מאין, נוצא צפון על תוהו, אשר בידו מחקרי ארץ ותואפות ערים לו, מעונה אלוהי קדם, מעון אתה היית לנו בדור ודור, בטרם ערים מולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם ועולם אתה אל. והקדוש ברוך הוא, שהוא יוצר, בורא, כן? והוא מעון אתה היית לנו בדור ודור. אתה היית לנו מעון בטרם ערים מולדו, ותחולל ארץ ותבל, מעולם ועולם אתה אל. ותפארת אל זאת, כתר מלכות אלוקים חיים, בישראל היא שרויה. כלומר, הגדולה האלוקית, כתר מלכות אלוקים חיים, איפה מופיע בעולם? רק על ידי ישראל. כל הדברים שאנחנו משבחים את ריבונו של עולם, שאנחנו מכירים את גדולתו, שהעולם נפגש עם ריבונו של עולם, זה על ידי ישראל. כל הזמן זה רק ישראל. ישראל הם היחידים שנושאים את שם השם בעולם. שם השם אלוקי ישראל, שהוא אלוקי עולם. אינם מלשון שבעולם שיוכל להגות ברוחו אמת חודרת תבל ומלואה זאת. כלומר, את ההכרה הזאת, את האמונה הזאת, את הבהירות של ההכרה הזאת שריבונו של עולם, הוא הבורא, הוא היוצר, מי אומר את כל הדבר? מי מלמד את כל העולם? את ההכרה הזאת, את הידיעה הזאת, את מי אמר את הדיבורים הללו, כן, שהקדוש ברוך הוא בידו מחקרי ארץ ותואפות ערים לו, זה ישראל נושאים את האמירה הזאת, את הקריאה הזאת, את ההכרה הזאת. אין עם ולשון בעולם שיוכל להגות ברוחו אמת חודרת תבל ומלואה זאת. זה שוב פעם הרב חוזר, רק ישראל יכולים לשאת את שם השם הגדול. וגם בישראל זה היה תהליך. עד שמגיעים למדרגה הזאת של היכולת לקרוא בשם השם הגדול, זה תהליך כרחוך. חכמים אומרים לנו, ראשית כל, אני כבר אולי בהזדמנות אחרת, אנחנו הזכרנו את הדבר הזה, שבספר הדברים יש כמה פסוקים מיוחדים שלא נזכרו מקודם, יציאת מצרים. אתה עורת על הדעת כי השם אלוקים אינו מבדו. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה מופיע בספר דברים. לא ידעת היום בשבועות על לבביך כי השם אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. כלומר אפשר להכיר את ריבונו של עולם שיש בורא עולם. אפשר לעלות בעוד מדרגה שאין עוד מלבדו. לא רק שיש בורא עולם, אבל שאין עוד מלבדו, זו הכרה עוד יותר עמוקה, שהוא לבדו. הכרה עוד יותר עמוקה, לא רק שאין עוד אלוקים מלבדו, אלא אין שום דבר מלבדו. זאת אומרת, אפשר להכיר שיש ריבונו של עולם, הנחה ראשונה. הנחה אגב גביה שרק הוא, רק הוא ריבונו של עולם. אין עוד מלבדו. אין עוד אלוקים מלבדו. הנחה על גביה, אין עוד שום דבר מלבדו. לא רק אין אלוקים מלבדו. שום דבר אין מלבדו. הכל הוא מקיים. שום דבר לא קיים שנייה אחת בלי שהוא מחיה אותו. כל המציאות כולה היא בטלה כלפי הגדולה האלוקית. לא שיש מציאות ויש בורא עולם והוויה היא כביכול עומדת בפני עצמה. היא לא עומדת בפני עצמה. היא כל הזמן מקבלת את קיומה וחיותה כל רגע וכל שנייה מריבונו של עולם. בעצם היא לא קיימת. זה הכל הנשמה מלאכותית. הקדוש ברוך הוא כל הזמן, נשמה זה נשימה. פייפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא כל הזמן נופח, כל הזמן מנשים אותנו. אנחנו לא מרגישים את זה, זה ככה. הוא מנשים. רגע אחד יפסיק להפעיל את מכונת הנשמה האלוקית. אין חיים בעולם, אין מציאות. רק הוא נמצא. מי יכול להכיר הכרה כזאת? מי יכול להגיע לגובה כזה? גם המזור אומר שבהתחלה ישראל כשיצאו ממצרים עוד לא הגיעו להכרות האלה עד שהגיעו קרוב לארץ ישראל. אז מופיעים ההכרות הגדולות האלה של וידעת היום השבועות האלה בך כי השם אלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת אין עוד. אין עם ולשון בעולם שיוכל להגות ברוחו אמת חודרת תבל ומלואה הזאת. את הגדולה האלוקית רק עם ישראל יכול לשאת. עד מתי הוא זכה בשפי? ותפארתך ביצר. עוררה גבורתך לאלוקים עליון. זה, את הפסוק הזה אנחנו פגשנו גם בפרק האחרון, המלחמה. וזכה בשבי ותפארתך ביד צער, זה לא רק מצב של עם ישראל, אלא גם הרוחניות, התורה, הקודש, שמורכב מלהתגלות. לפני אפרים ומנשה, אורה גבורתך, ולך לישועת עלינו. אז אנחנו, כלומר, הרב עכשיו מסביר לנו את הרעיון הזה, שבעצם הוא ממשיך את אותו הקו. עם ישראל נושא את שם השם בעולם. כל הזמן. זאת המציאות. ואם יש צמצום בהופעת שלימותו של עם ישראל, אז זה צמצום גם כן מסתלקת השכינה. השכינה לא מופיעה. הגדולה האלוקית לא מופיעה. והדברים הם מאוחדים ביחד. עם ישראל, על ידו מופיע שם השם בעולם. ולכן כשיש איזה שבר בעם ישראל, זה שבר ביכולת, בגדולה האלוקית שלא מופיעה. לפני אפרים ובנימין, נשא אורה גבורתך, לך לישועת לנו. לך לישועת לנו, ישועתך וישועתנו זה דבר אחד. כשישראל נושאים, ריבונו של עולם כביכול נושא. והצער על הגלות יותר מיש מה שיש להצטער על זה שהסבל של ישראל בגלות, יש להצטער על צער השכינה שבגלות, ששכינת בגלותה. הושיע את עמך ופדה גוי ואלוהיו. כלומר, לא רק לפדות את העם, גם את ריבונו כביכול, ריבונו של עולם, ופדות יבדה. כלומר, זה כל הפרק הזה, כולו, הסברה עמוקה, הקשר המוחלט, האבסולוטי, שבין הופעת ריבונו של עולם בין ישראל. הושיע את עמך ובדי כל גוי ולוקה. כביכול. ופדות יבדה. ואנחנו יודעים שזה מה שיהיה. זה גם בקשה וגם ביטחון שזה מה שיהיה. כי גואל חזק אתה. כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם, מאין כמוך. ומאין כמוך השם גדול אתה וגדול שמך בגבורה. מי כמוך חסין יה ומנתך סביבותיך. אתה מושל בגאות הים ובשוע גליו אתה תשבחם. אתה דיקית כחלל רהב. בזרוע וזכה פיזרת אויביך. לך שמיים אף לך ארץ. תבל ומלואה אתה יסדתם. כל השבח הזה, הכרה הגדולה של הגדולה האלוקית, אנחנו מצפים שתופיע, אנחנו מכירים בזה. תבל ומלואה אתה יסדתם. צפון וימין אתה בראתם. תבור וחרמון בשמך ירננו. כי השם מגיננו לקדוש ישראל מלכנו. כי כל אלוהי עמים אלילים ואדוני שמיים עשה.
למה כולם לא יכולים להבין את ההבנה הזאת? לכאורה כאילו, אם מסבירים את זה כאילו בצורה שכלית ומעבירים את זה כאילו, גוי לא יכול להבין את ההבנה הזאת?
לא. באופן חיצוני. לא באופן, לא, באופן חיצוני, באופן פנימי, מהותי. ראשית כל צריך להבין, מה שהרב מתכוון ההבנה והכרה, זה לא אמירה בפה או כתיבת מאמר. זה לחיות, זה לחיות חיים שמגלים בחיים את מציאות השם. זה קיומה של תורה. זה לא פילוסופיה, זה לא איזו השקפת עולם מנותקת מחיים שמלאים בזה. וזה רק עם ישראל מסוגל לזה. הגויים לא מסוגלים. כל גויים שכחי אלוהים. הגויים אין להם את הנשמה האלוקית הישראלית, מה לעשות? לא בכדי אנחנו אומרים כל יום שלא עשה אני גוי. ואומר את זה כל אחד מישראל. גם מישהו שהוא לא לא חננו השם בכישרונות הכי עצומים. ויכול להיות שיש גויים שיש להם כישרונות יותר מהכישרון של אותו בן אדם. ואף על פי כן, אנחנו אומרים שלא עשנו גוי, אנחנו מתכוונים גם שלא עשני פרופסור גוי, ולא נשיא גוי, או משהו כזה. כל אחד מישראל הוא מציאות אחרת בעולם. כמו שאומר הכוזרי, יש חמישה מינים. יש דומם, יש צומח, יש חי, מדבר. ויש ישראל. זה מדרגה אחרת. הפער בין ישראל ובין שאר העמים הוא יותר גדול מאשר הפער בין שאר העמים לבין בעלי חיים. כי זה לא פער חיצוני, זה משהו, סדר גודל אחר, משהו מציאות אחרת לגמרי. אולי אסור להגיד את זה בחוץ, מקווה שלא מקליטים אותי. אבל זה המציאות, מה לעשות? אני רוצה אבל להסביר את הדבר הזה. זה לא איזה גאווה חיצונית שאנחנו החלטנו שאנחנו יותר טובים מכולם, ואנחנו גזע מיוחד, מוצלח. זה לא החלטנו אנחנו. זה אנחנו זכינו שריבונו שלם בחר בנו, שהוא דיבר איתנו, הוא קבע את זה. זה הכל מתחיל מלמעלה, זה לא מתחיל מאיתנו. לנו, אנחנו, לא נתנה לנו הבחירה בכלל להחליט את זה. זה מציאות סגולתית עצמית שהקדוש ברוך הוא טבע בנו. וזה לא איזה מגמה כזאת להרגיש מיוחדים, אלא זה מחייב. זה מחייב אותנו. אנחנו נושאים את, בעצם את החיבור שבין העולם לריבונו של עולם. זה אחריות כבדה מאוד מאוד. כל הקיום של העולם תלוי בישראל. וככל מה שאנחנו מתאמצים יותר, משתדלים יותר, זה, כל העולם כולו זוכה בזה. אם העולם היה יודע את זה, כמה היה משתדל שעם ישראל יחזור לארצו, כמה מפנה לו את המקומות, עוזר לו להיבנות כאן בארץ ישראל, עוזר לו לבנות את בית המקדש, כי הוא היה יודע כמה טוב יורד לעולם כשבית המקדש קיים. לא רק לישראל. כל המציאות, כל השפע האלוקי לעולם, הוא יורד דרך המסלול הזה. בספר חסד לאברהם, הוא אומר שכשהיה בית המקדש בנוי, כמדומני שהוא אומר את הדבר הזה, אז היה השפע יורד, אז יש מין צינור כזה, כאילו מן השמיים, שהיה מתפשט על כל ארץ ישראל. וכאן השפע לכל העולם כולו. כאשר בית המקדש חרב, כאילו נסתם הצינור לרגע, ואחר כך הוא נפתח רק כנגד מקום קודש הקודשי, גם כנגד בית המקדש. צינור צו מקיים את העולם. אני רוצה שאנחנו נבין, כשאנחנו מדברים על קיומו של עולם, לא מדברים על החיצוניות. אנחנו מדברים על הפנימיות. משחרב בית המקדש, חז"ל אומרים, ניטל טעם הפירות. יש פירות, אבל אין להם טעם. יכול להיות שאדם יחיה חיים עם עושר חיצוני. הוא יכול להיות חזק בגופו. הוא יכול להיות יפה. הוא יכול להיות כל המעלות החיצוניות, אבל אין פנים. אין טעם לכל זה. הוא לא מאושר. הוא מדרגות מהמאושר. יש מאושר, חושב שהוא מאושר. יש אנשים נהנים מדברי הבל, וחושבים שזה ממלא אותם. אבל ככל מה שהתוכן של האדם יותר גדול, יותר עמוק, יותר פנימי, העושר האמיתי שלו, לא, עושר באמת, זאת אומרת, טוב לו, טוב לו. הוא מרגיש ממולא, ככל משהו יותר קשור במקור האלוקי. ולכן יכול להיות שהעולם מאוד מאוד מתפתח ומתרחב מבחינה חיצונית. אבל הכל ריקנות. אין את הטעם החיים. לא מה שהם חושבים, טעם החיים. הם מעתיקים את זה. טעם אמיתי. אמרו שכבם סיפרו שלעגבניות שגדלות בארץ ישראל, יש ביקוש רב מאוד באמריקה. באמריקה יש עגבניות מאוד מאוד יפות, אבל אין להם טעם. גדולות, יפות, המראה מצוין, אבל אין טעם. והעגבניות שבאות מארץ ישראל, יש להם טעם מיוחד. טעם, מרגישים טעם. וזה ניטל טעם הפירות, משחרב בית המקדש עוד לא נבנה. טעם בפירות, טעם בכל המציאות כולה, להרגיש את הנעימות של המציאות, את שמחת החיים, את העושר, את הגודל, זה ככל מה שהעולם יהיה ממולא בגדולה האלוקית. אז יכול להיות שכיוון שאנחנו מתקרבים כעת לימי יותר משיח, אז הקדוש ברוך הוא מרחיב מאוד נותת הכלים כדי לקבל את השפע העיקרי, התוכי. אז העושר מתרחב, תנאי החיים מתמרחים, התנאים הולכים, מתקדמים באופן עצום. להגיד שאנשים היום יותר מאושרים מפעם? לא בטוח. אז מה זה מועיל כל הדבר הזה? שאדם יש לו הרבה יותר כסף והרבה יותר בגדים וכל האמצעים הרבה יותר, אבל לא יותר מאושרים. כבר חזל אמרו שיכול להיות שיש שטוב פת חרבה ושלווה בה, משולחן מלא זבחי ריב. יכולים להיות עניים, יושבים בבית, ויש להם איזה שמחה פנימית, איזה, לא, לא, אין להם דרישות, הם שמחים במה שיש להם, והם מאושרים. ויש אנשים שיש להם המון המון המון, ויש להם הרגשה שהם רוצים עוד, וזה לא מספיק, אין להם בכלל מספיק, הם מרגישים רע, מרגישים שחסר להם. כבר אמרו חזל, איזו עשיר השמח בחלקו. אדם יכול להיות עם המון רב ולא להיות עשיר, כי הוא לא שמח. ומי שיש לו קצת, אבל שמח. ויש לו הכל. רב זושה, אתם שמעתם עליו. פעם באו שני מתנגדים לקצת להכיר את החסידות. באו לשאול את המגיד ממזריץ' לראות לתליטות על קנקנו. אז שאלו אותו, איך אפשר לפרש את הפסוק, חייב אדם לברך על הטובה, על הרע כשם שברך על הטובה. חייב אדם לברך על הרע כשם שברך על הטובה. ורש"י מפרש כשם בשמחה. כי כשהוא על הטובה הוא מברך בשמחה, גם על זה צריך לברך בשמחה על הרע. איך אפשר? אז הוא אמר, זה תשאלו את רב זושה. הם חזרו, אז זה העוזר שלו, של המגיד ממזריץ', כי הם אנשים, תלמידי חכמים חשובים, באו אז הוא שולח אותם, אז הם נכנסו לבית המדרש, ושאלו איפה הגאון זושה. אמרו, אין כאן גאון זושה. אבל המגיד אמר שיש כאן, שאנחנו נשאל אותו שאלה. אין כאן, הרב זושה גם שיש. ושאלו עוד ועוד ועוד. אין, אבל זה לא יכול להיות. הוא שלח אותנו עכשיו לשאול אותו. עד שהם אמרו, אולי אתם מחפשים את זושה. לא הגאון ולא הרב. זושה, זושה שפה מאחורי התנור. בואו שם בסוף אמרו, בית המדרש. הם ניגשו אליו. רואים אדם במראה שלו נראה שחסר כל. קדים, עם טלאים. לא נראה ש... שתנאי חייו טובים. לא, אבל הוא שלח אותם, רצו לראות אולי זה. אמרו לו, תראה, המגיד ממזריץ' שלח אותנו לשאול אותך, מה הפירוש הדבר הזה שחייב אדם לברך על הרעה כשם שברך על הטובה? אז הוא אמר, אותי? איך אני יודע? לא יכול להיות שהוא שלח אליי. לי אף פעם לא היה רע. ברוך השם, הבגדים. תמיד הקדוש ברוך הוא כל הזמן מיטיב איתי, אני לא יודע, זה כנראה טעות, זה לא אליי נשלחה השאלה הזאת. כי אני לא מכיר דבר כזה של רעה, לא היה מעולם אצלי רעה. אלה שאנשים שהיה להם רעה, אולי הם יכולים להסביר את זה. אז הם קיבלו את התשובה. תלוי איך אתה מסתכל על המציאות. אדם יכול לאדם להיות חסר כל ולהיות מאושר, ויכול להיות אדם שיש לו הכל והכל, והוא מסכן. אז אני רוצה שנבין שכשאנחנו מדברים על שלמות של חיים, אנחנו מדברים על הפנימיות. חיים עם נשמה, חיים עם תוכן. מה שאנחנו רואים את החיים מתרחבים ומתגדלים, זה החיצוניות. וככל מה שהעולם יותר מאמין, יותר דבק, אז החיים שלו יותר מאושרים. לא מדברים עכשיו על החיצוניות. ולעתיד לבוא, יהיה גם וגם. וזה הקדוש ברוך הוא מכין עכשיו את כל, את כל התנאים החיצוניים, כי עתיד לבוא מאוד מתקרב. מכין את כל החומר, את כל הגוף, והגאולה השלימה, תמשיך את הנשמה הפנימית ותיתן תוכן עמוק לכל החיים ושלמותם.